ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי שלישי בשבוע. ערב טוב לך חברון גרנביץ'.
ערב טוב, ערב טוב. ערב מעולה אפילו.
וערב טוב לרב רועי מושקוביץ, ראש מוסדות רועי ישראל בפתח תקווה.
ערב טוב, שלום וברכה.
טוב, השאלות ממשיכות לזרום אלינו.
כן.
אנחנו נציג פה חלק מהן עוד מעט, אבל לפני זה נפתח עבורכם המאזינים את הקווים. אנחנו ממשיכים לשאול שאלות בדיני ממונות. אם אתם מסוגלים להתמודד עם השאלות, אתם מוזמנים לחיי כעת ל-03-593-93, 03-593-93. ורגע לפני שהרב הגיע, הסתובב פה חברון במסדרונות הרדיו סערורי, ושאל את עצמו ואת הנוכחים סובבים אותו בקול, מי מחליט? לא, מה לא, זה מחיר
לא,
שוק?
לא, לא, לא. הרב אמר...
מה לא? לא זה מה ששאלת?
זה מה ששאלתי, בערך. לא, זה נורא מציק לי. הרב, אנחנו דיברנו לפני שבועיים על הנושא הזה של... שאדם אסור לו למכור יותר משישית ממחיר שוק.
נכון.
ואם הוא מוכר יותר משישית ממחיר שוק, הוא זה נתנה עונה.
נכון.
מי זה הריבון שיקבע מה זה מחיר שוק? ואני אנסה לבאר. למשל, הפקת כביסה עולה ברשת מסוימת, עולה 16 שקל לצרכן, לך, כבוד הרב, קונה הפקת כביסה ב-16 שקל. אותו מקולטניק מסכן, קונה את אותה הפקת כביסה, מאותה חברה ב-26 שקל, והוא נאלץ למכור אותה ב-40 שקלים. אז במקום אחד מוכרים ב-40, במקום אחד ב-16. אתה יודע מה, יש חברה שהחליטה לפני כמה שנים שכוס קפה עולה 5 שקל, יצרה בז, 5 שקלים כוס קפה הפוך. ההוא בנדבג ברולדין, שהוא משלם 238,000 שקל שכירות, והוא משלם דמי ניהול של 38,000 שקל, ומעסיק 8 עובדים, חייב למכור את הכוס קפה הזאת ב-20 שקלים, בשביל להסתכר.
אגב, אותה חברה שיצאה ב-5 שקלים, היא עדיין קיימת?
כבר לא, לא, כמעט ולא.
אתה רואה.
כן, אוקיי, כמעט, אבל לא, אני, אבל...
קיבלת תשובה זה... ללמה זה לא מחיר שוק, אם זה יותר זול.
מה, 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 אתה יודע מה, אותו אחד בטיילת בתל אביב, שמזכיר מעיריית תל אביב את הקיוסק שלו, משלם 12 חודשים שכר דירה, עובד חודשיים בשנה, חייב למכור את הארטיק קרח שלו ב-10 שקלים בשביל להתפרנס. מי קבע מה זה מחיר שוק? למי ניתנה רשות לקבוע מחיר שוק?
אתה מרשה לי לענות לפני שהרב יענה?
לא, אז רגע, יש לי טיעון, שנייה, עוד לא סיימנו, השאלה אם יש לי זמן. עכשיו, חייב להיות פה איזה פתרון, כי כל אחד זה מחיר שוק שלו, יש מחיר שוק בים, יש מחיר שוק בבתי חולים, יש מחיר שוק ברחוב, יש מחיר שוק במקולות,
זאת התשובה. זאת בדיוק
התשובה. מי יקבע?
השוק קובע.
מה זה דומה? מה זה השוק?
אני אומר לך.
אם בן אדם משלם 200,000 שקל שכירות, הוא יקבור ב-18, מי שמשלם 20, הנה, אתה יודע מה? בוא ניתן לך דוגמה. ניתן לך דוגמה מוחשית, אצלנו בבית חולים מעייני הישועה. לצורך העניין, בוא נגיד שאני משלם 10,000 שקל שכירות לקפיטריה.
נו.
בעוד 3 חודשים, עומד להיכנס מנהל, זאת אומרת, הבית חולים בנה...
יקפיץ לך את השכירות פי 3.
הבית חולים בנה מרכז מסחרי.
כן.
והזכיר אותו ליזם, לחברת ניהול, שהיא תנהל את המרכז המסחרי ומזכירה חנויות. שכר הדירה שלי עומד לקפוץ בפי 5. בוא נגיד אם שילמתי 10,000 שקל, 50,000 שקל. אם עד היום מכרתי כוס קפה ב-8 שקלים, בשביל להסתכר, אני צריך למכור את זה במוצר, שאף אחד לא לוקח אותי ברצינות, אבל אני נותן דוגמה. אני צריך למכור ב-20 שקלים ולהרוויח את אותו דבר. אז מי קבע מה זה מחיר שוק? אבל שנייה. ואני רוצה לקחת את כל הטיעונים האלה.
זה פעם שלישית שאתה אומר שנייה. בסוף תן לענות גם.
לא, תיתן לי לסיים לדבר.
בבקשה.
הזמנת אותי פה לאולפן.
זה מנעמת לבך, אז ניתן לך.
לסיים.
כן.
ואת כל הטיעונים האלה, אני שם במזוודה, ורוצה לטוס ישר לבוקמה. עמוד. פרק המפקיד, דף מם, עמוד א', למטה במשנה. המשנה שמדברת על אחד שהפקיד יין.
אני רק בסוגריים אציין למאזינים, זה הכל מהזיכרון של חברון. כל בעל פה, כן.
הדף היומי.
המשנה שם מספרת, יש דין שהפקדתי אצלך יין, כמה אני צריך להחזיר לך? נתתי לך 10 ליטר. לשמור. אז הגמרא אומרת, יש דיון, אם אתה צריך להחזיר, אני צריך להחזיר רק שבע, למה רק שבע? למה אתה צריך להחזיר רק שבע? למה רק שבע? כי שלוש, יש בליעה בחביות, יש כזה דיון שלם, יש גם כן על פירות. ואז הגמרא מספרת על רבי יהודה. רבי יהודה היה סוחר ינות. והוא קנה בשוק קד, קד של 48 כוזרים, כוזר, כוזר, זה היה מידה, 48 כוזר בשש זוז. קנה. הלך מחר, 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 ומחר כל שש כוז, מחר את זה בזוז אחד. והגמרא עושה חשבון, שהוא סיין למכור, נשאר לו 12 כוזרים, איך זה? זה המידה. כן, 12 רק שנייה. עכשיו אני נאלץ כן להוציא את הדף.
בבקשה.
עכשיו כן. עכשיו
כן הכינו אותה מראש.
במקרה.
חשבתי דיון ספונטני.
לא, 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 לא. נשאר לו רווח, רווח של 12 כוזים אחרי שהוא מכר את זה. ועכשיו הגמרא שואלת, והשמואל, ואומר שמואל, המסתקר, על הסתקר יותר על שטות, ומה אומר שמואל, מה אומר רש"י? בדברים שיש בהם חיי נפש. פה הגמרא אומרת חידוש שאין פה מחיר שוק. יש פה דברים שהם חיי נפש. רגע, רגע. הגמרא מגלה...
לפרשנותך.
לעניות דעתי, ויש לי הרבה עניות דעת. אבל הגמרא פה מחדשת דבר חדש בשטות. כשעושים דין על שטות, הגמרא פתאום מחדשת שיש דבר שנקרא חיי נפש. רגע, שנייה, אני מסיים, הרב, הנה, אני מסיים. אני מסיים, אני מסיים, אני מסיים, אני מסיים. ובחושן משפט, סימן רי שלמד א', הלכות עונה בשולחן ערוך חושן משפט, סימן רי שלמד א', ואני רק אקריא את סעיף חף. חייבים בדין להעמיד ממונים על השערים שלו ירוויח כל אחד מה שירצה, שאין לו להרוויח לו בדברים שיש בהם חיי נפש, כגון שמנים וסלטות, אלא השטות. באמת דברים אמורים במוכר סחורתו ביחד בלא תורח, אבל חנווני המוכר סחורתו מעט מעט, סמין לו סמין אותו רחוב וכל יציאותיו ומותר.
גם השטות.
אסמה גם כן אומר הרב על הנושא שהוא אומר של ינות ושמנים זה חיי נפש. אבל הוא אומר שקורט ולבונה, שזה הוא יכול להסתכר כל מה שירצה, אפילו כפל כפליים, יש גם דברים שמכשירי...
אוכל נפש.
אוכל נפש, כמו תבלינים, שזה הכנה לאוכל, ש... מה אני רוצה להגיד מכל זה?
שלא הבנת.
שהבנתי.
נדמה לי שלא.
והבנתי מאוד. לא, אתה יודע מה? לא הבנתי. אתה יודע מה? אני חוזר בי. לא הבנתי. ואני רוצה לפתוח על זה דיון מחדש. מי זה שיקבע מה זה מחיר שוק? אולי, 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 אולי ההלכה התכוונה שחיי נפש זה מים. בוא נגיד מים ולחם. מים ולחם, אסור לך למכור, אלא שטות יותר. אבל דברים, בובה, בובה, אני רוצה על הבובה הזאת 400 שקל. אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה תקנה. למה? כי הבובה הזאת בשילב עולה 120. לא יודע מה, בלי להסתיר שמות של זה.
אני יכול לנסות.
יש חי נפש, יש מכשיר חי נפש. לא תגיד חוכם.
לא, אני רוצה להציע עוד כיוון מחשבה.
לא, זה לא אני, זה חבר שאל. אני מוכר, הכל בסדר. אני אצלי אין בעיה יותר.
אתה עצמך נתת דוגמה שבחוף הים מוכרים בנגיד 10 שקלים, מה שבקיוסק רגיל ימכרו ב5 שקלים, שוב, כי כל אחד יש לו את ההוצאות שלו. וזאת בדיוק התשובה לאיך נקבע מחיר שוק. נניח שהמחיר הממוצע בחוף הים הוא 10 שקלים. יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה 40 שקלים. זה אומר, רוב האנשים הרי לא יקנו ממנו, נכון? כי דוגמה, אנחנו יודעים מה עולה בחוף הים. חוף הים עולה 10 שקלים, אתה בא עם 40 שקלים? יהיה 1, 2, 3 שכן יקנו. אבל רוב הציבור לא יקנה. למה? כי הוא כבר עולה הרבה מעל מחיר השוק. אז איך נקבע מחיר שוק? המחיר שהצרכנים שמוכנים לשלם ברוב המקומות. זה השוק קובע. עכשיו, מה שהתייחסת פה, מה שלעניות דעתי, שוב, אני לא בקיא כמוך בעל פה, בשולחן ערוך, אבל נדמה לי...
אני יודע מה
אתה
הולך להגיד לי.
אז אני אגיד, ואז אולי תגיד.
אני יודע מה אתה תגיד.
אני חושב שהמוצרים האלה, שהם צורך נפש, שזה קצת דומה למה שאנחנו מכירים היום, שהם מוצרים בפיקוח,
חלב, ולחם, לחם, כן.
את המחיר הבסיסי, חזל או ממונה כלשהו, אמור לקבוע שיהיה מראש, עוד לפני העונה, לא מדברים פה על העונה.
נכון.
איזה מחיר בכלל מותר לך למכור את זה? אחרי שקבעו את המחיר, אז עד שטות, זאת עונה, שאר המוצרים הם לא יכולים להכריח אותך למכור את זה דווקא במחיר נמוך, וכשאני אומר אותך הכוונה על השוק, אם השוק מוכן לשלם על מוצרים שהם לא צורך נפש, מחיר כפול, וזה המחיר שהתקבע בשוק. אז זה המחיר שממנו והלאה יש את השטות, את העונה.
הבנתי את ההסבר שלך.
וקשה לך לקבל אותו.
לא, הוא לא מקור.
רגע, קודם כל, זה כיוון נכון?
אני אסביר, אני אסביר, בסדר, בסדר, בסדר. דבר ראשון, כמו שפתחת, בסימן רש למד א', סעיף כף.
כן, רש למד א', סעיף כף.
איפה מתחיל סימן, איפה מתחיל ללכות עונה? באיזה סימן?
באלף.
באיזה סימן? לא, לא
באלף. אה, ברש...
באלף זה דנים ועדות.
רש חף משהו.
יש כף זין, הנה, אתה שולט. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו פה 4-5 סימנים שהם לא... כביכול, זה מוכיח לנו ומגלה לנו שזה לא עיקר עינוי. זה לא עיקר איסור בעונה. עיקר איסור עונה מתחיל בסימן רש כף זין. ושם ברש כף זין אנחנו לומדים על בהמה שמכרו אותה ביוקר, על קרקע שמוכרים אותה ביוקר, על מוצרים, כמו שאתה אומר, בובות, חפצים, מטלטלים, מאכלים, כל סוגי הדברים שמוכרים אותם ביוקר. ורק בסימן רש למד א', מביא, בסופו, שהוא סימן ארוך, מביא שכן ארוך דין נוסף, שלא קשור על פניו מלכות הונאה בכלל. לא קשור לגמרי מלכות הונאה. דין אחר. דין בסיסי שאומר כמה אני יכול להרוויח, אני מייצר משהו, כמה אני יכול להרוויח. ועל מה? זה הכל. כמה מותר לי להרוויח? שאלה אחרת לגמרי. אני היום מייצר, אני היום כותף, אני חקלאי, רגע, חקלאי, כותף למלפונים, כותף תפוזים. אני רוצה, כותף, כמה עולה לי עלות לתפוזים? שקיל עולה לי שקל, נניח. גם זה בהרבה פחות, כן? כמה אני יכול ללכת ולדרוש על כלי תפוזים שאני ייצרתי? אני מייצר את זה.
זאת אומרת, הסעיף פה מתייחס לחי נפש או לא חי נפש לגבי היצרן ולא המוכר?
ודאי, המסתכר.
המסתכר.
המסתכר. זאת אומרת, אתה יודע שמרוויח גם כנל, כנל גם במוכר. לאו דווקא גם, לא, לאו דווקא במצרן. גם, זה דבר ראשון. אז הראשון צריך להרוויח שישית. הוא מעביר את זה הלאה. אז אם הוא עולה לו שקל הייצור, הוא מרוויח שישית, זה הכל מה שמותר לו להרוויח. מעביר את זה הלאה, הבא בתור, גם צריך להרוויח עד שישית. החנווין גם עד שישית. אסור לאף אחד להקפיץ, לעשות, לגזור על זה קופה של כמו שהיום לוקחים מינימום של 25%. מינימום. חלווני היום מרוויח מינימום 25% על המוצר שהוא קיבל. פחות בזה, הוא לא מוכר כמה שידוע לי, הוא ראו לדברים מסוימים בפיקוח, משהו אחר. אדם, רווח, אחרי, כן, אחרי הכל. נכון. אחרי המציאות של ההוצאות, זה כמו ש... וזה מה שעסקת השולחן מביא. שיש מקרים שאנחנו מחשבנים את ההוצאות, מקרים שלא מחשבנים את ההוצאות. זה עם הציבור, עם היחיד, מוכר אותה בחבילה אחת, מוכר אותה ביחיד.
ועדיין יש הבדל בין מוצרים שהם באמת צורך נפש האדם.
ועל זה נאמר שיש הבדל. אתה בתור
פערים כאלה גדולים, כשאתה נכנס היום לרשת גדולה, רשת מזון גדולה, ואתה רואה שהממתקים על המדף, אני למשל, שאני מסתובב ברשת גדולה, ואני רואה שוקולדים, ואני רואה דברים שלי, בעלית, אני משלם על זה הרבה יותר מאשר לך, הרב.
נו, בסדר, אבל לכן מותר לך למכור את זה יותר יקר.
אוקיי, השאלה, מי זה יקבע את המחיר שוק?
השוק.
מי הוא קובע?
השוק קובע. את המחיר שמוכר
לשדור. אוקיי, אני מקבל את מה שאתה מקבל. אין לי ברירה, אני חייב לקבל את מה שהרב אומר.
לא שיש פה שני נושאים, צריך לדעת. יש נושא של מסתקר, ויש נושא של המחיר אחרי, ואז פה את השאלה שלך לגיטימית. האם יש היום... וזה מה שאתה פוסקים דנים בזה, זה לא כזה פשוט, השואל שלנו, אתה מראה פה הערה נכונה, שאומרים פה פוסקים דנים, האם היום יש מחיר? או שהיום בגלל כל העידן שיש אפשרות לקנות בכל כך הרבה וריאציות, המוצר, אין לי מחיר.
לא זה אותו מוצר, אתה תגיד זה מחיר שוק.
נכון, אחד קונה את זה.
זה לזה,
נכון, ואז פה אריאל אומר סברה שהרבה פוסקים גם משתמשים, אז תלוי עם כל הנתונים. יש מחירים לכיכר המדינה, ויש מחיר שוק לשוק, ויש מחיר שוק, מחיר לקפיטריות האלה הפנימה.
אני הייתי עושה סדר, אם נהיה אפשר לעשות סדר. הייתי עושה סדר, חי נפש. תיקח עד שטות.
אבל זה לא קשור, זה נושא אחר, זה נושא אחר, זה שני נושאים. זה נושא של איך אני יכול בכלל, כמה אני יכול להרוויח.
טוב, אני, הרב, אוקיי, אני שמעתי, את כבוד הרב. אני, האמת היא, שאני הייתי בטוח שהרב יגיד, ניצחתני בני ניצחתני. אבל זה לא קרה. אבל אם יש לנו מאזינים, תלמידי חכומים, שיושבים עכשיו ושמעו את הדיון,
שיכולו להוסיף טיעונים משלנו,
יכולו להעיר את עינינו,
עוד צדדים לדברים,
בעיקר אם זה משהו לטובתי, אז אנחנו נשמח לקבל את זה.
טוב, בסדר, אבל כבר יש לנו מאזינים שרוצים לענות על שאלות, אז בינתיים נפנה אליהם. איתנו יהושע, שלום לך וערב חי.
כן, שלום.
מה אתה אומר על הדיון שהיה פה הרגע? יש לך צדדים לחזק את טיעוניו של חברון?
לא.
לא, אתה רואה חברון?
חכה.
הוא אפילו לא מתאמץ.
אנחנו התחלנו, אנחנו במאזין הראשון, חכה.
בבקשה, שאלה ראשונה.
טוב, דניאל.
יהושע.
איך קוראים לו? יהושע. השוויגר של דניאל ביקשה שיקנה נעליים לנכדים, ונתנה לו 1,000 שקלים בשביל לקנות נעליים. דניאל הלך לחנות, והיה שם מבצע של 1+1. קנה נעליים לנכדים, ונשאר לו גם 500 שקל. האם הוא צריך לחזור לשוויגר, לתת לה את ה-500 שקל, להגיד, אני מצאתי את המבצע, 500 שלי. אפשרות מספר 1, השוויגר צריכה לקבל את ה-500 שקל בחזרה. אפשרות מספר 2, דניאל ישיר לעצמו. אפשרות מספר 3, הילדים.
כי בעצם נתת את הכסף בשביל לקנות
של הילדים. אז ב-500 תקנה צעצועים, בובות, לא ב-300, כן, במחיר שוק. בקורונה גילתה בלעת
השם,
מסכימה
לשלם על זה 1,000 שקל.
נכון.
אז...
אז הגילוי דעת, מה הוא אומר לדעתך?
שהוא יכול להשתמש בזה.
שהוא יכול לקחת את זה לעצמו. זה או שהוא מחזיר לה את ה-500 שקלים, או שהוא לוקח לעצמו, כי הוא מצא את המבצע, או שהוא מעביר את זה לילדים, שעבורם היא נתנה את זה בעצם.
אני חושב שלילדים.
לילדים, אתה אומר. לרגע היה לך כיוון שאולי הוא יכול לקחת את זה לעצמו, כי היא גילתה בדעתה... שהיא מוכנה לתת את זה, אבל אז אמרת שאם זה נשאר, מכיוון שהיא נתנה כדי שיקנו נעליים לילדים, אז כנראה שגם העודף היא מעדיפה שישאר אצלם. נכון?
אני חושב ש...
שמה?
שבית.
שבית.
טוב, עיררת את ביטחונו, אריאל.
לא, לא, אני רק ניסיתי לסכם את תהליך החשיבה שלו, זאת אומרת, בכלל לא עולה בדעתו שאולי כדאי להחזיר את ה-500 שקלים הנותרים. זאת אומרת, זאת לא אופציה מבחינתך.
מה שיוצא מהשוויגר לא חוזר. זה תזכור.
זה כלל בלי קשר.
זה בלי קשר.
טוב, אתה רוצה לדעת אם אתה צודק?
אני מתלבט אם לשנות או לשנות.
כל עוד המחשב לא אמר את דברו,
הזמן הוא שלך.
זה אומר שהנר עדיין דולק.
אני אלך על
ג' על ג', על הילדים. אל תצטער ששינית, כי גם בית זה לא נכון.
נכון.
הכסף חוזר לשוויגר,
כי ההנחה היא לא בגלל הדניאלה שבא לקנות, ולא בגלל הילדים, ההנחה היא בגלל שיש פה תשלום.
בגלל שהמוכר עשה הנחה.
המוכר עשה הנחה.
הוא ידע שיש היום מבצע, הייתה נותנת לו רק 500.
נכון.
הבנת את זה?
פשוט ביותר.
כן.
אז הנה, למדנו כלל חשוב, להחזיר את הכסף לשוויגר.
לא, לא יחזיר, הוא ירים טלפון לשוויגר.
בגלל שמי מגיע לך בחזרה.
אבל אני פה עם הילדים.
ייתן לה פתח.
בדיוק, תשאיר את זה אצלך.
לומר לו, תשאיר אצלך.
כן, אבל הוא חייב להודיע לה. הוא לא חייב להחזיר לה. אבל לא הודיע לה.
לא, הוא חייב להחזיר, אבל אם מחליטה להשאיר את זה אצלו, אז הוא יכול להשאיר את זה אצלו. טוב.
אני, כאבא, כסבא, הייתי משאיר.
היית משאיר.
נתתי. טוב, שיהיה לכם לבריאות.
עד שכבר נתתי.
כן. שיהיה לבריאות.
טוב, תודה לך. אנחנו נפנה בזריזות למאזין נוסף. שלום וערב חי לנתנאל.
שלום.
נתנאל, אתמול אנחנו דיברנו על שותפים מופלאים של יוחנן ויונתן, שיש להם חנות ממתקים גדולה, סיטונאות לממתקים. ועכשיו יוחנן לא הגיע לעבודה בגלל הקורונה. הוא כבר למעלה מחודש, והשותף שלו, יונתן, עושה את הכל. מה קורה עם הרווחים שמצטברים בסוף החודש? אפשרות מספר אחת, מתחלקים שווה בשווה, שותפים... נשארים שותפים גם אם אחד מהם חלה. האפשרות השנייה, רק יונתן מרוויח. יוחנן ישב בבידוד, היה בקורונה, מי שעבד קשה זה יונתן, ולכן הרווחים של אותו חודש הולכים ליונתן. האפשרות השלישית, אם היה אנוס, מקבל חצי בחצי. אבל אם סתם הוא לא הגיע, אז לא מגיע לו כלום. מה אתה אומר, נתנאל?
תשובה 3.
תשובה 3, אם הוא היה אנוס ולא יכל להגיע, אז הוא מקבל את הרווחים. אם סתם לא הגיע, לא מגיע לו כלום. מה אתה אומר, אריאל?
אני רוצה, לפני שנדע אם זו התשובה הנכונה או לא, לחדד עוד קצת את הסיטואציה שעליה אנחנו מדברים. יש פה בעצם שני שותפים, נכון?
נכון.
השותפות שלהם מבוססת... על עבודה זהה.
על עבודה. אבל עבודה, לא על איזה השקעה חד פעמית.
זאת אומרת, הם לא שותפים שמושקעים באיזשהו עסק שיש לו עובדים וכולי, הם שותפים.
פעילים זה נקרא.
וחלוקת העבודה ביניהם במסגרת השותפות זה חצי חצי.
יפה.
יום יום.
וזה המקרה שעליו אנחנו שואלים. אתה הבנת את המקרה?
כן.
רוצה שוב את האפשרויות?
תשובה 2.
שרק זה שעבד בפועל מרוויח?
כן.
אז זה עזר שחידדנו את הסיטואציה?
מאוד.
טוב.
עזר מאוד. וזה נכון. זאת אומרת, אנחנו עומדים פה דבר מאוד מאוד מעניין, שאולי זה לא כך מתחבר למציאות של היום, לדינים, דיני העבודה של היום, שרק מי שעובד מרוויח.
אני אומר, גם לגילוי הדעת בשותפות שיש כיום בעסקים. זאת אומרת, אם לא, בדרך כלל כשיש הסכם בין שותפים, והסכם מבוסס על עבודה, אז גם צריך להיות רשום, אני עובד X שעות, ואתה עובד X שעות, ואז השאלה שלנו בתוקף.
נכון.
אבל בדרך כלל,
אם זה שותפים וירטואליים,
מה זה וירטואליים?
אז הם מקבלים את הרווח שווה בשווה.
אבל מוכים.
לא, נניח שיש שני שותפים ששותפים בחנות, שלחנות יש עובדים.
עובדים, והם מדי פעם מגיעים.
מה זה מדי פעם?
אז אין זמנים קבועים. לא, הם לא חילקו ביניהם זמנים קבועים. אני מגיע, אתה מגיע.
הם משקיעים, הם משקיעים.
משקיע זה משהו אחר. אני לא יודע אם משקיעים ירדום. היום, כל שותפות, אז יש שני שותפים, למשל, שניהם פעילים. אחד מהם חודש אחד לא עובד, לא נמצא, אז לא מגיע לו. גם ההיגיון הזה אמור להיות גם הלכתי, גם הלכתי וגם מעשי. אני לא יודע אם בפועל בדיני העבודה, בפועל יהיה את הדין הזה הלכה למעשה.
תמיד איזה הפוך זה, השותף לא מקבל את הכסף באותו חודש שהוא חולה בקורונה, העובד יהיה בקורונה, יהיה בבידוד 80 פעם.
יקבל.
והמשכורתו תיכנס לבנק.
נכון.
כל עשיר לחודש.
זכית שיש לך עובדים להעסיק, שיש לך אחריות עליהם חיפון.
כן, אבל היה לי עובד שהיה בבידוד.
נו, ברוך השם.
נו.
בכל זאת דאגת לו,
מה זה נכון, בטח. קיבל, אתה אומר, אני עבדתי במקומו, ואני עזעתי, הוא יושב לי בבית בבידוד, אז זה כמו שאני אומר, דמי עברה, אני צריך לתת לעובד כסף, כדי שיעברי. מה איתי? לי לא מגיע עברה. הוא מגיע לו חופשה, ומגיע לו מחלה, ומגיע לו עברה. למה המדינה לא עושה תיקון?
הרגולטור לוקח בחשבון שהעובד מרוויח, שהמעביד מרוויח כל כך הרבה כסף שיכול לדאוג לעצמו לעברה.
שיש חודשים שהעובדים אולי מרוויחים יותר ממני. אז למה שאין, נגיד, איזה תקנה, מקום שיש חמישה עובדים, שהם ידאגו
לבוס,
להברעה, לדמי להברעה.
אתה יכול להציע את זה.
או יום הולדת. למה אני תמיד צריך לזכור את היום הולדת של העובדים שלי לתת להם מתנות? למה אף פעם העובד לא יזכור של הבוס יש יום הולדת?
לא זוכרים?
לא.
הוא היה תזכיר להם.
לא, לא מזכיר. אצלנו בגור אמרו, יום הולדת לפארו יהיה.
בדיוק.
זה יום הולדת.
טוב, אז התשובה נכונה, ואנחנו, אני רואה שחייבים לצאת להפסקה, אנחנו נאלץ אותך להישאר איתנו עוד קצת על הקו, בסדר?
בסדר.
והקווים שלנו עבורכם, 03-593-93, אם אתם חושבים שאתם מסוגלים לענות תשובות נכונות, על השאלות הללו, 03-593-93, אנחנו כבר שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. והלילה, בשיתוף המאזינים בשאלות של אמונה והשקפה בראי התקופה. על הפרשה ועל השבוע, הלילה ב-10, כאן בכל חי.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
היי, זה עידו, ואני רק שאלה. אנשים שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליסינג פרטיפולי, שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי, 03-509-7000.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה, אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה. אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל, שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, נתנאל עדיין איתנו ואנחנו עם שאלה שנייה עבורך.
נתנאל, אנחנו עדיין עם שני השותפים החביבים שלנו, לאחר שיוחנן כבר חזר לעבודה, אז יונתן עשה לאיטליה, לסגור דיל עם איזה חברת ופלים איטלקית. וכשהוא ביקש לחזור, נודע לו שאין טיסות יוצאות, והוא התעכב באיטליה עוד חודש. ובינתיים, יוחנן עבד קשה והרים את העסק. מי מקבל את הרווחים? והפעם זה לא חולה.
וכמו שחידדנו את המקרה הקודם, נחדד גם הפעם, אם אני מבין נכון, הוא נסע בשליחות העבודה, בשליחות שניהם, ואז נתקע שם.
ואז נתקע שם. לא היה טיסות, והיה צריך איסי נשאר שם חודש, בינתיים הוא עבד לבד השותף שלו, מי מקבל את הרווחים של אותו חודש. אפשרות מספר אחת, הכל ליוחנן.
זה שעבד בפועל.
אפשרות מספר שתיים, שווה בשווה. אפשרות מספר שלוש, התכזזו על ימי החופשה של יוחנן. זאת אומרת, כל זמן שהוא נסע לאיטליה ונפגש עם חברת הוואפלים, זה זמן העבודה. בזמן שהוא נתקע, זה היה חופשה.
ואז
בזמן הזה הוא לא מקבל.
כן. כמו שלא קיבל, השני.
בשני, כשהיה חולה.
כן.
מה אתה אומר?
עוד טוב, תשובה שלוש.
זאת אומרת, שיוחנן הרי בחודש הקודם היה בבידוד. ועכשיו הוא נמצא, יונתן נמצא עכשיו בחול. אז הם מתכזזים.
לא. לא הבנתי את התשובה הזאת, כי התכזזו.
לצורך העניין, זה די דומה לתשובה...
אני חשבתי שהתכזזו, זה אומר שכל זמן שהוא היה עסוק בחברת ופלים, בפגישות, הוא מקבל את
זה. כן, כן, אמרת את זה נכון, חברה.
לא.
על הימים שבהם הוא עבד בפועל עבור החברה, הוא מקבל כסף, אבל אחרי זה שבועיים הוא נתקע שם, כמו ש...
יונתן... הוא היה חודש בזה, השבועיים, על השבועיים, התכזזו על השאר, באמת...
אוקיי, הבנת את הסיטואציה, את השאלה, את המקרה?
כן.
אוקיי.
מה אתה פוסק?
ואת האפשרויות, הכל ליוחנן שווה בשווה או שמתכזזים על ימי החופשה?
תשובה שלוש.
שלוש. מתכזזים על ימי החופשה. אתה אומר כמו שהוא היה בבידוד ולא קיבל כסף, הוא נמצא בחופשה שלא יקבל כסף.
לא, כי חידדת לי פעם שעברה שזה עובדים פעילים, רק מי שפעיל. נכון שהוא אנוס כמו יוחנן.
וחידדתי גם פה את הסיטואציה. מה חידדתי הפעם בשאלה? אתה זוכר?
לא.
שמטעם מי הוא נסע לאיטליה?
מטעם החברה.
נו, אז הוא לא נסע לחופש. לא אמרתי שאתה לא... לא אמרתי שאתה לא צודק בתשובה, אני רק רוצה שהשאלה תהיה לך ברורה.
אוי ואבוי אם אני הייתי עושה את זה למאזין. אריאל.
נו, מה אתה מכריע? הכל ליוחנן, שעבד בפועל, שווה בשווה, כמו כאילו שניהם עבדו יחד, או מתכזזים על הימים שבהם הוא לא עבד, ויוחנן יצטרך לוותר על הרווח של אותם ימים.
השאלה אם יש פה הבדל בין המקרה הקודם למקרה הזו, שאתם מקרים הם שווים.
טוב, ההבדל הוא מובהק.
בוא נשמע.
אתה קבעת.
ההבדל הוא מובהק.
מה, מצד שני, הוא לא עובד. הוא לא עובד עכשיו, הוא בדיוק כמו שהוא לא עבד, גם הוא לא עובד. מה ההבדל?
אז מה ההבדל?
הנוס היה.
גם במקרה קודם היה נוס.
נסע בשליחות החברה.
בסדר, פה, הנוס.
בסדר? אבל בפעול הוא לא עבד. טוב, מה אתה אומר, נתנאל?
תשובה 3.
נשאר עם תשובה 3. וחבל. כי ההבדל המהותי הוא שנכון ששניהם אנוסים, אבל אחד נאנס בגלל העבודה, בשליחות העבודה, שני לא קשור לעבודה, סתם קרה לו אונס.
נכון.
חלה בקורונה, לקוח הדביק אותו. בגלל העבודה הוא חלה בקורונה.
הנושא פה לא בגלל, אלא כמו שהזכרנו, בשליחות העבודה. זאת אומרת, הוא נמצא רימו מפורש, אם אדם יצא בשליחות שניהם, ואנסו ליסטים, או קרה לו את הקלה בדרך, כל עוד שהוא חשק, קשר המיידי בין האונס לעבודה הוא קשר גבוה.
אז הוא מקבל כסף.
וכי גוונה ודאי שמגיע לו תשלום כאילו עבד רגיל כמו השותף השני, ואין שום טענה על אותו אדם שנתקע, כי הוא נתקע מחמת העבודה.
טוב, אוקיי, הבנו.
טוב, נתנאל, תודה רבה לך. אנחנו פונים לאלעזר.
שלום.
שלום אלעזר, רב חי, קבל את השאלה שלך. רב מוטי הוא ביזנסמן גדול ושוהה הרבה זמן בחול, חזר מחול, הגיע לדירה שלו ומגלה דיירים בביתו שטוענים שהם קנו את השטח וגם חתמו על חוזה. מה הוא עושה? אפשרות מספר אחת, יכול להוציאם בכל מקרה. האפשרות השנייה, יכול להוציאם רק אם לא שהו 3 שנים, זאת אומרת אם הוא גילה, זאת אומרת אם הוא חזר בתוך 3 שנים. אם עבר 3 שנים מאז שהוא נסע, הוא לא יכול להוציא אותם. באפשרות השלישית, לא יכול להוציא אותם. מה השאלה?
וגם פה אני רוצה...
זה שלא אדירה, מה זה?
רגע, אני רוצה גם פה לחדד אז בשאלה, ואולי זה גם כן יניח את דעתך, חברון. הם טוענים שהם יכולים, הם טוענים שהם חתמו על חוזה, הם גם מוכנים להציג אותו?
אין, אם היה פה חוזה לא נדון.
אני לא יכולים להציג אותו, אבל הם טוענים שהיה חוזה, עבד להם טוען.
זה פולשים, הוא בא לבית של הדירה, מה זה?
מי אמר?
מי אמר?
אני לא מבין, הוא חזר.
הוא חזר, הוא מחר את זה. הוא מחר רגע לפני שהוא טס, הוא עשה חוזה מהר, ובר וטס.
שכח?
לא, הוא לא שכח, הוא משכיח מעצמו את ה...
הוא הגיע לדירה, שואלו מה אתם עושים פה, ואומרים מה מוטי, אתה לא זוכר?
אתה זוכר, עשינו חוזה יום לפני שטסת,
אגב, גם יכול להיות שהוא שכח, זה נכון גם אם הוא יהיה שכח, הוא שכח לכאורה.
כן, כזה מקרה לשכוח, קצת צריך לבדוק אותה בן אדם.
זאת אומרת, אדם שחתם חוזה, מכר דירה ושכח שעשה את זה, או משחק את עצמו שכח?
או משחק את עצמו, חטף מכה קשה, עבר תאונה, חזר מחול, שכח חלק מהדברים שקרו פה.
מה השאלה בכלל?
אם זה שייך לו או לא?
בטח שלא שייך לו.
מי אמר? אולי הם עובדים עליו.
אולי הם משקרים. מי משהו שכח?
ואין להם חוזה להציג?
אין, נסחף.
מה הם שכחו?
3 אפשרויות הם כך. א', כמובן, בית שלו יכול להוציא אותם ולא משנה מה הם טוענים. אפשרות שנייה, אם לא עברו 3 שנים מהפעם האחרונה שהוא דרך בבית, או מהפעם האחרונה שהם נכנסו לתוך הבית, יותר נכון? טרם עברו 3 שנים מהרגע שבו אותם פולשים לטענתו נכנסו לתוך הבית, הוא יכול להוציא אותם. אם עברו כבר 3 שנים, הוא לא יכול. והאפשרות השלישית, בכל מקרה הוא לא יכול להוציא אותם, לא משנה כמה זמן עבר.
אם הם לא מציגים שטר, אם הם לא מציגים שטר,
אין להם שטר להציג. הם טוענים שהוא מכר להם. הוא לא יכול להוציא אותם. הוא לא יכול
להוציא
אותם. הוא לא יכול להוציא אותם, בכל מקרה.
אם עברו 3 שנים?
לא, אתה אומר אם עברו 3 שנים הוא לא יכול להוציא אותם?
כן.
תשובה נכונה.
נכון.
ולמה דווקא 3 שנים?
למה 3 שנים? זה סוגיה ארוכה.
כי אחרי 3 שנים אז לא צריך לשמור
לשטר. מצוין, עד 3 שנים אדם שומר את השטר שלו, בודק, מחכה אולי מישהו יערער לו על החזקה, אבל אם הוא יבעים אדם יש לו עדים, או יודעים כולם, שהוא שעה בבית הזה 3 שנים, הוא לא צריך שום חזקה, שום ראייה, כמו ש...
זאת החזקה.
נכון, כמו שאדם לובש חולצה, יגידו לו, שמע, יבוא מישהו יגידו, חולצה אחר שלי. לא, תביא קבלה שקנית אותה, מה קבלה? אני לובש את זה.
אגב...
כל חזקה, כל מה שתחת אדם שלא אומר, אפשר, אותו דבר גם בקרקע. בקרקע זה לא קורה מיידי, זה קורה אחרי 3 שנים. אחרי 3 שנים אדם לא צריך להביא שום ראייה שהוא היה בקרקע. אם היה אפשרות, אם יש אפשרות לגלות, זאת אומרת, ראו שהוא נמצא שם, זה לא שהוא ממציא, יש עדים.
אלא אם לבעל הבית, זה שטוען שהוא בעל הבית, יש הוכחות שהוא עדיין בעל הבית, לצורך העניין.
זה ברור, אז פה אין פה 3 שנים.
נניח שיש לו הוכחות, לא יודע, שהוא אמר לשם עדים, שיראו שהוא יוצא ושהוא לא...
זה כבר כתר המועצת
מחבר הלוראי,
זה משהו חדש.
רק אם הוא מחה,
אם
הוא יוכיח שהוא שמע שיש פה דיירים והוא מחה בזה, זאת אומרת, הוא פרסם הודעה שזה לא נכון, והוא הבעל הבית במהלך 3 שנים, רק אז זאת ההוכחה, הוכחת אין לו. אמנם, הדין הזה נאמר בגמרא, פסק בשולחן ערוך, פסק קופמן, קופמן א', ויש מקום לדון ולפלפל, האם זה גם בימינו אנו, שיש לנו טאבו, וכל דבר זה...
חייב להיות רישום בטאבו.
האם כאן, גם כאן יש טענה של הקונים, אומרים, לא נתת לנו אפשרות לרשום את זה בטאבו, יכול להיות כזה מצבים, שיש איזה מניע לרשום בטאבו, ואז הם צריכים להוכיח. כי על פניו, היום...
אם אין להם רישום בטאבו, הם לא יכולים להגיד שהם כבר לא צריכים את החוזה. אז אין פה את העניין של אחרי 3 שנים לא לשמור. לא,
יכולים להוכיח את זה בצורות אחרות. פה יש מקום באמת לדון ופלפל, האם גם היום זה שייך?
אבל בפשטות הדין?
אותו דבר.
לגבי השמירת מסמכים, המדינה החמירה, כן, 7 שנים. כן, ההלכה אומרת 3, והמדינה...
טוב, אנחנו מתקדמים לשאלה הבאה.
רב מוטי.
אותו ביזנסמן.
כן, מכר את הדירה שלו בקראון הייטס. אלא שלפני שהדייר הקונה נכנס, נכנסו קושים. והשחיתו?
לא, זה לא מה שכתוב. לא נכנסו...
פורעים. פורעים. טוב, בסדר. מההתחלה. תעשה ריסטארט, תמחוק את ההקלטה של השידור, ונתחיל מההתחלה. מוטי מכר את הדירה בקרונייטס, לפני שהקונה נכנס, נכנסו פורעים, והשחיתו את הדירה, והקונה רוצה לבטל את העסקה. אפשרות מספר 1, צודק, הקונה, זה לא הנכס שהוא קנה. האפשרות מספר 2, העסקה קיימת בכיזוז הנזק. האפשרות השלישית, אם היה אפשר למנוע את הנזק, המוכר השם, ואם הוא לא היה יכול למנוע את הנזק, אז הקונה הפסיד.
מה אתה אומר?
שוב, הדירה כבר נמכרה?
הדירה נמכרה, הם רק עוד לא נכנסו, זאת אומרת, נמכרה חוזה ותשלום?
כן, בזמן הזה, בין הקנייה למסירה,
לא נכנסו, היה זמן... לא יכולו להיכנס, זאת אומרת, זה לא שלם אפשרות להיכנס. הם כמו שהם נכנסים בראש חודש ניסן.
והיה הפגנה...
מה?
אני חושב שהתשובה היא מספר 3, כי בעצם אם הוא לא מנע, אז יש לו גדר של מזי כזה או משהו בסגנון.
מה זה הוא לא מנע?
לא, בוא נסביר. אני לוקח על עצמי שוב את האחריות לנסות לחדד את המקרה. עשו הסכם, מכרו את הדירה, קבעו שתאריך הכניסה יהיה בעוד חודש ימים. זה חלק מתנאי העסקה שנעשתה ביניהם כבר, אוקיי? בתוך אותם 30 יום שהיו צריכים להמתין עד שיכנסו לדירה, בעל הדירה כבר, הקודם כבר עזב אותה. ואז השתלטו על המקום פורעים ועשו נזק. לפני שהיה להם בכלל מותר להיכנס על פי החוזה הקנייה. במקרה כזה, על מי האחריות? אז שוב, אם...
אפשר מספר אחד זה שיכול לבטל את המקח.
יכולים לבטל את המקח, כי עשו להם נזק, וזה לא הדירה שהם התכוונו לקנות.
אין כלים סניטריים, אין כלום, אין קיורים, אין אסלות, אין כלום, הכל שבור. צודק הקונה. האפשרות השנייה זה העסקה נשארת, קיימת, רק בכיזוז הנזק. מביאים שמי, כמו לתקן את הכל, כך כסף, העסקה קיימת. האפשרות השלישית, אם המוכר היה יכול למנוע את הנזק, אז המוכר השם, והוא צריך לשלם.
הוא צריך לבטל את העסקה.
לבטל את העסקה. ואם לא, אז הקונה הפסיד. לא יצויר שאתה יודע שהיום בלילה יש איזו הפגנה פרועה במיוחד, בעל הנכס היה צריך, בוא נגיד, לגדר את המקום עם איזה גדר או משהו, למנוע את הנזק. ואם הוא לא עשה את זה, אז...
תשובתך.
אחד.
אתה אומר שבכל מקרה, הקונים צודקים, יכולים על הנזק הזה... להגיד, יש פה מקח טעות, ולבטל את העסקה. כן?
כן.
אני כנראה לא מחדד מספיק טוב.
לא, אני חושב שהגשת את התשובה, איך אומרים, במתק שפתיים את השאלה הגשת.
טוב, התשובה היא שלבטל את העסקה הם לא יכולים, אבל כן לדרוש תיקון על הנזקים, לקזז את הנזקים.
כי עדיין יש פה עסקה, יש פה דירה, יש פה בית, העסקה קיימת, יש פה כל מיני נזקים מסוימים שהתרחשו, בסדר, זה כמו
שמה.
אם היה נזילה, גם היה צריך לשלם את הנזילה.
לא, פורים זה שבירת כלים, זה להרוס, אתה יודע מה, להרוס את הבית.
כן, אבל זה בסוף זה לא המהות של
זה שוט ושבר, זה שוט ושבר.
טוב, תודה לך, נשמח כמובן לשמוע אותך שוב בשידור, אנחנו נפנה כעת לאביאל, שלום.
שלום,
אביאל, ערב חי, אתה שמעת את השאלה הקודמת עם התשובה? על הפורעים כן. שעשו נזק בדירה?
כן.
ומה קבענו? שהעסקה קיימת בקיזוז הנזק. אוקיי. נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, באיזה מקרה הקונה יכול לבטל את העסקה לגמרי? אפשרות מספר אחת, אם הפורעים גרמו לנזק בלתי הפיך בכל הבית. האפשרות השנייה, אם הפורעים גרמו לנזק בלתי הפיך ברוב הבית. או אם הפורעים גרמו לנזק בלתי הפיך, אפילו גם במקצת הבית. שברו קירות, נזק בלתי הפיך זה, זה, זה הרסו צנרת, שברו קירות, משהו מזעזע. אז באיזה מקרה הקונה יכול לבטל את העסקה של הדירה?
ושוב, אם יורשה לי לחדד את ההבדלים בין המקרה הזה למקרה הקודם, במקרה הקודם הם עשו נזק פנימי בדירה, לא במבנה עצמו. פה אנחנו מדברים על מקרה שבו אולי הם עשו נזק למבנה עצמו.
ונזק בלתי הפיך, שאי אפשר לתקן אותו. לא יודע לתקן. הדין הוא שאפשר לבטל את המקח.
עכשיו אנחנו רוצים לדעת באיזה מקרה באמת.
מה המהות של הנזק הבלתי הפיך בשביל שיהיה אפשר לתקן המקח.
האם בכל הבית, רוב הבית או מקצת הבית?
זה הכל.
אפילו במקצת הבית.
נכון מאוד.
תשובה נכונה, אנחנו עוברים לשאלה הבאה.
דובידל.
דודלה.
איך? זה דובידלה. דובידלה קיוסקר. מוכר גרעינים, אבל אוהב לעגל את המשקל. מה זה? אוהב לגנוב.
נכון, אבל לא גונב.
מה זה לא גונב?
הוא לא גונב. הוא חושב שהוא לא גונב. הוא חושב ש...
מה זה לעגל את המשקל?
זאת אומרת, אם זה...
98 גרם, אז הוא עושה 100.
אפילו 90 כבר.
לי הייתה שאלה אחרת. בעבר מכרתי פיצוחים במשקל.
על השקית?
במשקל.
לא, מה הייתה השאלה?
לא, לא לעסקית. אדם, נשאל בן אדם, הוא אומר לי, תן לי 100 גרם.
יצא לך 110 גרם. האם אתה צריך להדכן אותו או לא?
הוא משלם 110, כי המשקל תופס כל גרם. אבל הוא ביקש 100.
אולי אתה צריך להדכן אותו שזה יצא 110 גרם.
כן.
נכון מאוד.
שאלה מעניינת.
לא גנבתי לו כלום.
לא גנבת.
לכאורה...
על פניו צריך להודיע. אבל היום באמת היות שיודעים מאוד שאתה לא, אתה הרי... מי שמביא לו את המשקל זה לא בסקית, אלא זה פר אדם שמביא לו, זה תמיד יש את הטעויות האלה, אז כמו שהזכרנו, עד מידה מסוימת.
אדם שמזמין 100 גרם, מבין שזה לא 100 גרם על הגרם.
זה יכול להיות 110, זה יכול להיות 95, לא שהוא ביקש 100 וקיבל 200.
זה על דעת זה. ולכן באמת יש מקומות שמנצלים את זה. המוכרים, ומוספים הרבה יותר מהכמות ש...
זה כבר אסור, אבל אם זה מניח...
נכון, וזה מה שבדעת, אולי פה הספרה זה עד שטות. עד שטות באמת, זה דבר שבר מכילה, אפשר להשתמש בזה גם הספרות, למרות שבמידה לא נאמר דין שטות והונאה, אבל במקרה שלנו שזה ספרה שדעת בן אדם זה כך, שהוא מבקש מאנוש, מבן אדם, הוא לא מבקש מרובוט, הוא לא ממחשב שיקח לו את המודע, אלא בן אדם שתמיד יש לו את הטעויות האלה, אז אני יודעתי עד שישית כן אפשר ללכת ולא צריך להודיע, מכמות יתרה מזאת, יהיה חייב להודיע על הקונה,
ובלי זה יפוגע. 100, 110, 115. אגב, אני יום אחד הייתי במקולת, וראיתי שילד מגיע עם פתק שהוא רוצה, בוא נגיד, צלת חצילים של חברה מסוימת, כתוב על הדף איזה חברה, הוא הולך למקרר המקולטניק ומוציא לו של חברה אחרת, לא מה שכתוב בפתק, ונתן לילד, אמרתי לו, אבל לא, כתוב בפתק, חברה זו אומרת, מה, אין לי. עכשיו אני אגיד לו, אין לי? לא. אז אני שולח את זה, הוא לא יחזור. אמא שלו לא תחזיר אותו כבר עם הסלט חצילים הזה. אבל בחרתי את החצילים. הרב, כזה דבר מותר לעשות?
למה שמותר? רק, שוב, אם הוא מכיר.
אם הוא מכיר שהם קונים אצלו קבועים.
לא, לא. הוא אומר, אני, הם ביקשו את זה.
את השיקול שלו, את השיקול שלו הבנתי. אבל בכל זאת, אם נחפש צדדים להקל, אז אני מניח שאם זה משפחה שקונה אצלו באופן קבוע, ויש לו, והוא מכיר פחות או יותר את הסגנון, והוא יודע שגם אם משהו לא בסדר, הם ידעו להגיד לו, אז לכאורה, יכול להרשות לעצמו, אם זה סתם לקוח מזדמן,
על פניו זה
בעצם. לא יחזירו, הוא אומר, לא יחזירו את הילד
בשביל
זה.
אז אם זה מצורך הניצול, אז...
לא זו בעצם.
כן.
טוב, אז אנחנו עכשיו חוזרים לדובידלה קיוסקר, שהוא מוכר גרעינים, אבל אוהב לגנוב ולהגל את המשקל. אפשרות מספר אחת, אין בעיה,
להגיע למעלה כאילו?
להגיע לת המשקל.
במקום 90 גרם הוא אוכל כאילו זה 100 גרם, הוא מעגל לו.
מעגל כלפי מעלה, כן.
לוקח עבור 100 גרם, אבל נותן 90 גרם. אפשרות אוקיי. מספר אחת, אין בעיה, כל עוד והסכום לא משמעותי.
כן, אז גרעינים, לא מדובר פה עכשיו ביהלומים, כן. ולא בבשר, גרעינים.
האפשרות השנייה, הרי הוא ככופר ביציאת מצרים. האפשרות השלישית, היות והדבר מקובל, אבל יש להימנע משום מידת חסידות.
קח שלוש דקות, ארבע דקות לחשוב על זה, בסדר?
אוקיי, אבל יש אפשרות ראשונה והשנייה?
האפשרות הראשונה שאין בעיה, כי זה סכום לא משמעותי, אנשים לא מקפידים על 90 גרם, 100 גרם, לא אכפת להם, של מאגרה גם על 90 גרם. אפשרות שנייה, מי שנועה כך, כאילו כופר ביציאת מצרים. אפשרות שלישית, מכיוון שזה מקובל, אז אפשר, אבל יש להימנע משום מידת חסידות. אלה האפשרויות, תחשוב עליהם, אנחנו כבר שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. היא הראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב. מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5.25 שקלים לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
חניכה עם אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585. או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
אדוני, החבילה שלך מוכנה. תרצה לראות מה יש בפנים? החבילות של עלי שיח גם מגדילים את הסיכויים לזכות בדופלקס, גם נכנסים להגרלה על הפרס השני והשלישי, וגם בוחרים מתנה שווה במיוחד ללא הגרלה. חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574, ותעמיסו פרסים בחבילות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
הזמן מאוד קצר אביאל, ולכן אנחנו מקווים שכבר הגעת להכרעה.
ושלוש, רציתי לשאול, כולם יודעים את זה על אותו בן אדם ספציפית, או שזה...
לא, לא יודעים, הוא נוהג ככה, אבל הוא מניח שאנשים לא כך אכפת להם, כי זה כמה, אתה יודע, זה כמה...
אנחנו מדברים עליו, לא מה חושבים עליו, מה הוא עצמו, מה קורה איתו, שהוא נותן 95 גרם במקום 100.
אז אם אפשר לשאול על האפשרויות...
אין בעיה, כי הסכום לא משמעותי, יש בעיה ונחשב ככופר ביציאת מצרים, אפשרות שלישית... אפשר כי הדבר מקובל, אבל יש להימנע כי זה לא מידת חסידות.
נראה לי אחד.
אחד אתה אומר, התשובה לא מספיק טובה. היא לא טובה בכלל, האמת.
כן, היא קיצונית לגמרי. כי זה... גנבה ממש. תשובתו אומר, אומר, הרמב"ם אומר, שולחן ערוך, תשובתו אינה מושלמת, הוא לא יכול לשוב בתשובה לעולם.
כל
עוד עליהם
להחזיר אפילו את הדברים
שגנה. וגם הוא יחזיר לרבים, כמו שיש פטנטים שמחזירים לרבים, זה לא תשובה הוגנת. זו תשובה מסוימת, אין ברירה, אבל זו לא תשובה אמיתית. ובשונה מאדם שעושה עבירה, באדם למקום יכול לעשות תשובה, סיגופים, יתקפר לו, אבל פה אין לו אפילו כפרה, והרי הוא ככופר ביציאת מצרים.
יצור חמור מאוד מאוד מאוד.
ששם הקדוש ברוך הוא כן בדק כל דבר ודבר, מי הוא, בן של מי, וכו', על המידה, ואילו הוא הולך וככה...
אביאל, תודה לך, אנחנו נשמח לשמוע אותך שוב, אני מזדרז מאוד למאזין הבא.
שאלה יפה.
בנימין איתנו?
בנימין, מה נכלל בהגדרת מזון שיש בו חי נפש?
נכון, דיברנו על זה
בתחילת. מבין האפשרויות הבאות, מה נחשב מזון שיש בו חיי נפש?
יין, בירה או פטל.
מה אתה אומר?
תלוי למי.
מה אפשרויות?
יין, בירה או פטל. מה מבין שלושת...
יין.
מה?
יין.
כמובן, כמובן. הלאה.
האם למאפיית לחמים יש איסור להרוויח יותר משטות? האפשרות מספר אחת ברור, זה אוכל חיי נפש. האפשרות מספר שתיים אין בעיה, כי יש הרבה מאפיות. האפשרות השלישית תלוי באיזה לחם.
והשאלה היא, שים לב, האם יש איסור להרוויח? לא, לא מדברים פה על הונאה. מדברים פה על רווח.
על רווח מעלות היצור למחירה. וזה תלוי באיזה לחם, זה השאלה אם זה לחם בסיס או לחם
שיפון. אז שוב, או שאסור להרוויח כי זה אוכל נפש, אוכל חיי נפש, לפי הגדרה, או שאין בעיה, כי יש הרבה מאפיות, מי שלא מתאים לו יהיה לכם מקום אחר, או שתלוי באיזה סוג לחם מדובר. תשובתך. זה מה?
לחם זה...
כל לחם.
כל לחם, אתה אומר. כל לחם באשר הוא.
כן.
טוב, זה לא נכון, כי תלוי באיזה לחם. נכון. יש לחם בוטיק.
כנראה לא ביקרת לאחרונה במאפיות.
עם שבעה מיני דגמים.
אין סופי.
וקוסמין.
היום יש לחמים בעשרות שקלים, אני חושב. לא קנית יפה, אבל יש.
מה זה? המחירים מפחידים. 30 שקל, 40 שקל.
ובאמת הלחמים האלה לא מפוקחים, לא נמצאים תחת פיקוח.
כי זה לא חי נפש.
יש סוג מסוים של לחם, נכון. שהוא יותר בסיסי, שהוא נמצא בפיקוח, ולכן בלחמים שהם פרימיום,
כן, לחם מחמצת, אפשר... אל תאכל מחמצת, תאכל לחם רגיל, אין לך כסף, כן. תנה לחם רגיל, מחמצת.
אז לכן, ושוב, השאלה פה הייתה לגבי כמה מותר להרוויח.
להסתכר, לאותו מוכר, לאותו חנווני, יש איסור להרוויח על לחם יותר משישית.
ופה אנחנו חוזרים.
חנווני או יצרן.
גם וגם וגם.
לא משנה, כל אחד בשלב שלו.
מקבל שישית יותר מזה.
ופה אנחנו חוזרים לתחילת התוכנית שלנו עם הדיון שעוררת, שאין אחרי שנקבע מחיר, אז יש כבר עניין של הונאה.
לא, אז אני אומר, מי זה ההוא שקובע?
ופה ודאי זה מחיר בפיקוח, יש פה ודאי שהוא קבוע, הדבר הוא מפורסם.
ואם יש מאזין שחושב שיש לו טיעונים בתלמוד, בהלכה, בשולחן ערוך,
אז מוזמן מחר לפנות אלינו, כי להיום אנחנו כבר חייבים לחתום את התוכנית ולסיים. אז נאמר תודה לשלמה פולק שהפיק אותנו, תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, חברים, תודה רבה לך. את השאלה שאני קיבלתי והתחייבתי שעוד בשידור אנחנו נעביר למחר בעזרת השם. הרב רועי מושקוביץ, תודה רבה על השאלות החשובות.
יהיה לו גם היום, הוא הוכיח ידע
לא רק היום, היום אולי יותר מתמיד,
כל
הזמן. ותודה לך על הזמן שהענקת לי אריאל, על הזמן לעיתון את עיוני. אבל חכה, מחר אנחנו להביא לך
טיעונים נוספים.
מה זה?
אתה לא הולך לוותר.
לא הולך לוותר.
זאת אומרת, עד הכסף.
בדיוק.